אנחנו היינו בפסקה ג', דווקא זה מתאים לנו, עשו רעיוני, נכון? זוכרות? עכשיו, כל הגחש, בחש, תחש, שכולנו, המוח שלנו בועש על הקורונה והבדיקות, ומה יהיה, ולמה וכמה, הרב אומר לנו, יש מצבים שאני צריכה להשתיק את כל המחשבות, זה מה שאמרנו שיעור שעבר, עשו רעיוני, אל תשתוכחו ואל תאמו, אנחנו בפסקה ג', שאלנו למי שפספסה את הפסקה הקודמת, שאמרנו שפסקה א' בבית הם ממש האווירה שלהם, של כל מה שעולה מהפסקה, זה כל כך אוי ועלילי, שממש הרב מצד אחד הוא כל כך יודע לתת את המקום של הכאב ולהיות בתוכו, מצד שני יש נקודה שהוא אומר, די, עכשיו מספיק. כאבנו, הצטערנו, אנחנו עדיין כואבים, עדיין מצטערים, אבל יש פתח אחר שאנחנו רוצים להיכנס אליו. יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים, ורוח ססון תחת רוח כהה תמלא את כל לב. אז דיברנו קצת שבוע שעבר על השינוי המהותי הזה שהשמש היא מביאה בכנפיה. מה? גם, קודם כל היא עושה בריאות. ממש, מה, שהשמש מביאה בכנפיה. קודם כל השמש היא מרפא, זה ציטוט מישעיהו, שהשמש היא באמת מביאה מרפא לעולם. החום שלה, אנחנו יודעים, מי שתטוס בחללית לשמש, יש שלב שזה נהיה מאוד מאוד רותח. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא בחסדו, נותן לנו את המינון של השמש, שהוא בדיוק מדויק לנו, מחמם אותנו, אבל לא יותר מדי, משזף אותנו. עכשיו עם אפקט החממה, אני לא יכולה להגיד שזה לא יותר מדי. אבל טיפה יותר מדי, אז צריך לשים קרם, סתם אני צוחקת. אבל נכון, השמש יש בתכונה של מרפא, ואמרנו את זה, שדיברנו קצת על הכי חשוך לפני עלות השחר, על הילד השחר שבקע אורה, שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מתוך הטבע עקרונות רוחניים, שאנחנו צריכים לדעת, רגע אחד, לפני שזורחת השמש, זה הכי חושך. הכי חושך, אולי גם זה מה שאנחנו, אני מקווה מאוד שזה מה שאנחנו חווים עכשיו, שמרגישים את הבלבול, את החוסר ודאות, את החוסר עונים, ובאמת אתה אומר, מאין יבוא עזרי? אני לא יכולה לסמוך עליהם, אני לא יכולה לסמוך על הבדיקות, אני לא יכולה לסמוך על זה שלא נותנים לי לעשות PCR, למרות שמכורה לא רוצה לעשות PCR, אבל נכבד את רצונה. בסדר? המקום הזה שאני מרגישה יותר, לאן זה עוד יכול להידרדר המציאות הזאת? אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הרגע הכי חשוך ביממה זה הרגע לפני שהשם מזורחת. מי שפספסה את ההסבר האסטרונומי, תצטרך לגלות אותו לבד. ראיתם?
בנסיעה.
מדעית? וואו. נכון, ופתאום השם מזורחת. איזה מרגש.
ומה אמרתי לכם?
שמה?
כמעט. לא אמר שזה הרגע שלי.
זה הרגע שלך? הכי חשוך.
זה טל השחר.
זה טל השחר, כן. הילד השחר. זה אותו דבר?
חומי.
טל שחר, אבל אני אומרת, הרגע זה נקרא איילת השחר. אני יודעת איך קוראים לך. נו, זה ביקת ארבל, מה שלמדתם בדיוק שבוע שעבר. ממשיכים. אבל מה אומרנו? השמש הזאת, מה היא תעשה? תמחה... מה? הרב אומר לנו, עכשיו, למה אנחנו צריכים שמש צדקה שתזרח עלינו? הרב עושה לנו ממש בפסקה הזאת, אחרי שפסקה א' וב' הוא כל כך שקע, בתוך הכאב, ונתן מקום לכאב, עכשיו הוא אומר, הסו רעיוני, די. השמש תכף זורחת, הגאולה תכף כאן. אנחנו צריכים להבין כמה תובנות רוחניות שיתנו לנו את הכוח להתמודד עם הגאולה הזאת. כי איפה אנחנו עכשיו? אנחנו עכשיו באילת השחר. אנחנו עכשיו ברגעים החשוכים שלפני שהשחר זורח. ולכן נראה לנו סוף העולם, אוי ועלילי, אין, לא יצא, לא, די, יאוש, בסדר? נכון, רבי נחמן אומר שהתכונה ממש שמאפיה, זה לא תכונה, אבל הרגש הזה שמאפיה נדור הגאולה זה הייאוש והספקנות. כי מה קורה לאדם שנמצא ברגע הכי חשוך? הוא מתייאש. מאין יבוא עזרי? באמת אני לא יודע מה לעשות. אנחנו באילת השחר שבקע אורה?
בקע כבר.
בקע. אז זה מתחיל, אבל זה מעורבב כזה.
אנחנו כבר... זה אומרים שהשואה...
אני חושבת שעד שמשיח בן דוד לא יעמוד בבית המקדש ותחודש עבודת כהנים בעבודתם ולוויים בשירם וזמרם, אנחנו לא נדע להגיד אם אנחנו אחרי הרגע הכי חשוך או לפני הרגע הכי חשוך. יש מהלכים שרק כשהם נגמרים את יכולה לשים את האצבע ולהבין אותם. בוודאי שאנחנו ציטטנו את זה הרבה פעמים פה בשם הרב אבינר, שאומר אנחנו כבר לא בראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו בתוך צמיחת גאולתנו. להגיד לך מה בדיוק מתאים לדברי הנביאים, ואם זה כבר היה או יהיה, נדע בסוף. מקווה שנהיה פה כדי לראות את זה. אני ממש בונה על זה. אבל הרבנית חנה היא כל הזמן הייתה אומרת את זה. שגם אם... מה? נכון, אמרה, אבל אם אני לא אראה, הילדים שלי יראו. אם לא הילדים שלי, הנכדים שלי, זה עניין של שנים. זה פה. זה ממש פה. זה כאילו כמונח בהישג יד. בעזרת השם. כאילו זה... זה... צריך להתחיל להתאמן, בננות, נביאות, כולן. כן, נכון, נכון.
שנגיע לנבואה.
כן. אז כיף לי שאני מכוונת לדברי הרב קשתיאל, אבל באמת אני חושבת שאם אנחנו חיים בתודעה כזאת, שלזה אנחנו שואפות בעזרת השם, שכל עבודת התיקון הפנימית שלנו היא הולכת למקום הזה, זה העולם כולו נגאל מהסיפור הזה, מהמחשבות האלה שלנו. יאללה. ואז השם מבטיח לנו שהשמש הזאת תמחה דמעה מעל כל פנים, ורוח ססון תחת רוח קהה תמלא את כל לב. מוכנות לזה? שרוח ססון, מה זה רוח קהה? מה זה קהה? למה הוא מתכוון פה? יש נחמה? כן. מה זה רוח קהה? מה זה קהה? אפשר לקחת את זה, מה? חשוך, אבל גם אתם יודעות ש... בדיוק, זה לא חד. נכון, זה כהה עם קוף, אבל זה לפעמים מתחלף. זה לא חד. כי סכין כהה שאת באה לחתוך את העופות, ואת שעה רבה עם הסכין, כמו במדרשת שירת חברון, כשמבשלים, וחותכים עגבנייה. מה? נכון, אז בדיוק, אמרתי קודם שזה מתחלף הרבה פעמים. וואי, סליחה שאני לא מסתכלת פה על הדף הזה בכלל. זה מתחלף הרבה פעמים, אבל הרב אומר לנו, נכון, אנחנו רוצים רוח חדה, ממוקדת. אנחנו על התהליך של הגאולה, זה לא מתפספס לנו. והרב רוצה לעודד אותנו לכאן. עכשיו, משפטי המחץ מבחינתי של מאמר הדור, זה המשפטים האלה. דורנו דור נפלא. דור שכולו תימהון. מה זה נפלא? כשאני אומרת לרות, איזה נפלא את? למה התכוונתי? מעולה. אבל כשהרב כותב פה, דורנו דור נפלא, כן, מלשון פלא. במופלא ממך, אל תחקור, נכון? ככה אומרים לנו חז"ל. אבל הרב אומר, יש פה דור, ואנחנו נדבר על זה הרבה, הוא ממש יראה לנו אחד לאחד במה הדור הזה, הוא שונה מדורות אחרים בפסקאות הבאות. אבל הוא אומר לנו, קודם כל, אנחנו עומדים מול דור הגאולה, ולמה המבוכה וחוסר העונים הרבה פעמים? כי באמת קשה להבין מה קורה פה. יש פה פלא שאין לו אח ורע. לא היה כמוהו בכל הימים הארוכים שעם ישראל חי, היה דברים אחרים, ועכשיו קורה פה משהו אחר. ולכן באמת צריך להשחיז את המוח, צריך לחדד את הלב, צריך לפתוח את המרחבים של הרצון, של ההבנה, לראות שקורה פה משהו אחר ולהתייחס לזה בהתאם. דור שכולו תימהון. כשמסתכלים על הדור הזה, באמת לא מבינים. לא מבינים איך יכולים לדור בכפיפה אחת מה. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו, אנחנו נסביר את זה עוד בהמשך, בפסקאות הבאות הוא יביא לנו דוגמאות לזה. למה הדור הזה מעורר בנו תימהון? כי הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. מה הקושי כשחושך ואור משמשים בערבוביה? כשאת נוהגת בחוצי יהודה, יצא לכם פעם? או בכבישי השומרון, בכביש חשוך, בסדר? בלי מנורות. כפי שעוד לא השקיעו בו מספיק. מה קורה? את שמה מה? אורות גבוהים. למה את שמה אורות גבוהים? כי מה קורה בחושך? את לא רואה, את צריכה אור, נכון? ואז באה המכונית מולך. ואם אורות גבוהים, מה קורה לעיניים שלך? מסתנברת, מהר מהר את מעבבת לה שתורית האורות גבוהים. מה קורה לנו בעצם? מה? נכון. וגם לפעמים בא מולך אוטו כזה חדש שהאורות הנמוכים שלו הם יותר טובים מהאורות הגבוהים שלך, אז בכלל את לא רואה. אז שנייה, אבל מה קורה לנו בעין? תראו, האישון שלנו הוא דבר מופלא. ברגע שיש חושך, אז הוא מתרחב. למה הוא מתרחב? כי הוא רוצה לקלוט כל זרזיף של אור שייכנס פנימה לתוך העדשה ויוכל להאיר לנו את הדרך. זה מה שקורה כשאני נוהגת בחושך. עכשיו האישון מורחב, אבל בא מולים חונות עם אורות גבוהים, היא מלא איזה סינבור. למה? כי האישון הוא הכי גדול שאפשר, הוא מקבל מכת אור לתוך האישונים, ישר הוא מצטמצם, את לא רואה כלום. זה מה שהרב אומר לנו, מה קורה בעוד אור הגאולה? חושך ואור משמשים בו בערבוביה. שוב, תראו איזה מדהים זה, כשאיוב אומר מבשרי אחרי זה אלוקה, הוא מתכוון לזה בפועל, הקדוש ברוך הוא, שם בטבע, בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה, בכל החוקים של הטבע, תובנות שאנחנו יכולים לחוות אותם ולהבין. זה מה שקורה לנו בדור הזה. מצד אחד, את רואה, אפילו בחומש, טוב, כמה הודעות שלחו אחר כך, על איזה אחדות, כמה חיילים באו ועזרו לנשים עם תינוקות בגשם. אותם חיילים שלמחרת פינו את אותם נשים ותינוקות בגשם. איך אנחנו יכולים להכיל את המורכבויות האלה? לא תסתנברי, הנשמה שלך לא נקרעת מבפנים. אז מה אני אמורה לחשוב? כשאני רואה את החייל הזה, מה אני אמורה להגיד לו? תודה או להתעצבן עליו? בטח לא להתעצבן עליו. אבל בסדר? חושך ואור משמשים בו בערבוביה. כשאני יושבת עם הבנות האלה מהמכינה הירושלמית, ומצד אחד אני רואה איזה בנות מתוקות, איזה רצון אמיתי לברר את האמת, אבל מצד שני, דקה לפני זה, הם היו בשיחה של בצלם והתעניינו בשוברים שתיקה באותה מידה. עצבים! איך אני יכולה להכיל את כל ההפכים האלה? והרב אומר לנו, זה הקושי. אני באמת לא מסונברת, במובן שמסונברת לטובה, אלא הבלבול שאנחנו חווים, והמבוכה הזאת, אז איך להתייחס לזה? אז איך להתייחס? מה לעשות עם זה? זה בדיוק הנקודה. הרצון הפנימי הגדול שתהיה פה גאולה לצד זריקה על כל היקר וקדוש לעם ישראל. איך אני יכולה להכיל את זה? קודם כל, הרב בפסקה הזאת מסביר לנו, קודם כל אנחנו צריכים להבין שזה אחד מהמאפיינים של הדור הזה. זה לא בא מרוע, זה לא בא מזריקה. זה לא בא מחוסר אכפתיות לתורה. השם נטע בדור הזה תכונות כאלה מבלבלות. שוב, זוכרות את הדף הארוך על הכפירה שעד שסיימנו אותו היה מגיע לנו איזה אננס מלבש לפחות משהו. סתם, זה הצ'ופר אצלנו בבית. כל מי שמתנהג יפה מקבל אננס מלבש. בלי סוכר כמובן. בסדר? נכון? אמרנו שהמכפירה, כל הבלבול הזה בא כדי לברר את התורה בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה. אבל עכשיו, כשאנחנו על המדוכה, על הבירור, וואו, זה יותר גרוע מחוצי יהודה עם מכונית מולך. בסדר? הסנבור הזה, הבלבול הזה, מה העיניים שלי אמורות לעשות? טוב? אור וחושך, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גם רם וניסה. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי, תכף, איך הוא יכול להיות, כל הדברים האלה ביחד? גם שפל וירוד, גם רם וניסה. גם כולו חייב, גם כולו זכאי. ועוד שנייה, נפרט קצת על כולו חייב וכולו זכאי, לא יודעת אם נספיק היום, ב-11 זה נגמר? טוב. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו, למען נוכל לצאת לעזרתו. אני באמת ממש אוהבת את הפסקה הזאת, כי אני חושבת שמשפט המחץ בשבילנו, כאילו, מה אני אמורה לעשות עם המצב הזה? בסדר? מי שקמה בסוף בבוקר ואומרת, מה השם? מה אתה רוצה ממני? מה אני אמור? יש הרבה מה אתה רוצה ממני. אבל בהקשר הזה של המצב של הדור, הרב אומר לנו, מה זה אנחנו חייבים לעמוד על אופיו, למה נוכל לצאת לעזרתו? מה אתם מבינות מזה? מה הוא אומר? מה? אבל המשימה הראשונה, מה היא? לא. מה המשימה הראשונה שלנו? כאילו החשובה, ממנה אנחנו יוצאים? לצאת לעזרתו. הרב מסתכל על כל אחת ואחת מאיתנו ואומר, המשימה שלך זה לצאת לעזרת הדור הזה. חד משמעי. ברור. ברור. בוודאי. כן. לא, אבל אמרנו את זה הרבה פעמים, שמאמר הדור, המהות שלו, כשהוא אומר הדור, הוא לא מתכוון תקופה. משנת 1904, כשהרב כתב את מאמר הדור, ה-10 שנים הקרובות. מאמר הדור זו מהות של הקרע בין האבות לבנים. בין התורה, השמרנות, סליחה, לא המילה השמרנות. המסורת, המשה קיבל תורה מסיני, לבין הבנים שרוצים רק חדשנות. הם רוצים, לא מבינים, למה תורה? למה? לא רוצים את זה, עזבו אותנו, אנחנו רוצים עולם חדש, עולם ישן נחריבה, עולם חדש נקימה. זאת המהות של מאמר הדור. לכן, כל עוד זאת הסוגיה, כל עוד לא בא תשבי והשיב לב אבות על בנים ולב הבנים על אבותם, מה שאמרנו בפסקה הקודמת, אז מאמר הדור רלוונטי. בסדר? עד הגאולה, בעזרת השם. ובוודאי, טלוש, שאנחנו הדור. ברור, אנחנו אומרים את זה פה כל הזמן. מאור גם מזכירה לנו את זה כל הזמן. שהבעיות הן גם שלנו. זה לא שאנחנו יושבות במגדל השן ואנחנו כבר הצדיקות וסיימנו. לא, ואנחנו נבוא לרפא את הדור מבעיותיו. אנחנו חלק מזה. ולכן התפקיד הוא מוטל עלינו. קודם כל, המשימה שלנו זה לצאת לעזרתו. אבל איך נצליח במשימה שלנו? אנחנו חייבות לעמוד על אופיו. אנחנו צריכות להבין, ללמוד, להפנים מה הערך של דור הגאולה. מה הדברים הטובים שחייבויים בו. מה המורכבויות שאנחנו מתמודדים איתן. לסגל לעצמנו את העין הרואה, את הטוב, את הראייה שהרב קוק מלמד אותנו בכל הכתבים שלו ובכל חייו. זה היה עומר חייו, להסתכל לעומק על התהליכים הפנימיים, על הכנס, על הגרעין האיתן שתמון בכל נשמה ובנשמה של כנסת ישראל כולה. ומשם לנתח, להבין מה קורה סביבנו ולפרוץ קדימה כדי שעם ישראל יהיה במקום יותר טוב. המשפט הזה, אם מישהי מחפשת משפטים לכתוב על התקרה כשהיא מתעוררת בבוקר, לדעתי זה אחד הטובים. מה? לא פה, במיטת קומותיים שמעלייך. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו, למה נוכל לצאת לעזרתו. זה לא רק במאמר הדור עומדים על אופיו. כשלומדים נצח, עומדים על אופיו. כשלומדים חומש בראשית, עומדים על אופיו. כשלומדים עבודת המידות, כל דבר שאתם לומדות, זה לעמוד על האופי של הדור הזה. כשבעזרת השם, ההכוונה הפנימית שאני רוצה היא לצאת לעזרתו. לא משנה אם כרגע אני יוצאת לעזרתו בזה שאני מתכנסת בתוך המדרשה ולומדת תורה, או בזה שאני עושה, לא יודעת מה, מנהלת את הגרעין המשימתי ביפו, זה אחת הבוגרות בדיוק סיפרה לי בשבת, ופועלת כל הזמן כדי לקרב חילונים, כדי לעזור לרווחה שם, לא משנה, לקבץ נידחים ולחזק חלקאים. כל אחת מה שהיא רוצה. זה לא משנה איך אני יוצאת לעזרתו. קודם כל, זאת צריכה להיות אהבה האמינה שלי. זאת משימתי. כל מי שפעל עם אל, יבוא ויטול שכרו. אנחנו מצטטים את זה לא כדי שיהיה לנו שכר. שנבין שהתפקיד שלנו זה לפעול עם אל. ובעזרת השם, עכשיו ממש, רגע, רק אנחנו נגמור פה כדי להבין את המשפט. זה לא יהיה היום, זה יהיה שיעור הבא. בעזרת השם. מה זה כולו חיה וכולו זכאי? כי יש בזה לימוד מאוד מאוד מדויק כדי להבין מה זה דור הגאולה. ואחר כך בפסקה ד' כבר הרב ממש מתחיל למנות את התכונות שמאפיינות את דור הגאולה ומה אנחנו צריכים לעשות איתם. אז זהו.